כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
כמידי שישי בבוקר אנחנו בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM וגם בכאן 11. אני אופיר טובול, ומה מצפה לנו היום? יגל הרוש ולהקתו ישמיעו לנו את הצלילים של פיוטים שמושמעים בשעות הקטנות של הלילה מתיקון חצות ועד לפנות בוקר לפיוטי שירת הבקשות. וכבר איתנו כאן אירן ליטווין, אספן, מוזיקה, תקליטים ועוצר, שחשף לאחרונה את שירי הניצחון והאופוריה של מלחמת ששת הימים, שהוקלטו דווקא בשפה הערבית. נברר קצת את הנושא המסקרן מאוד הזה, ותכף נתחיל, אירן, לא לפני השיר הראשון שלנו, שאותו אני מקדיש לכל האימהות והסבתות. קובי פרץ מקליט את אבא שלו, הזמר פטי ארמו, ויחד הם מבצעים את קלאסיקה, כן? יממה.
מאמא יא בבא יא בבא יא בבא לדוק ליאם
על הדוק ליאם, על הימים ההם.
איזה יופי, איזה קול, איזה קול יש לזמר הזה, וואו.
ולאבא שלו, מאוד מרגש. זה קלאסיקה, אמרת לי שהשיר הזה הוא קלט במרוקו.
הוא נכתב במרוקו, ואחר כך עבר איזה מהפכה, וצלי הכרם שערו בזכור ימים ימימה, והפך פתאום לשיר תימני, תראה מה זה גיבול של שיר.
כן, 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 איזה שיר מדהים, גם מאוד מרגש. לעולם לא אשכח אותך אימא, אבל אירן, אנחנו לא מדברים על קובי פרץ וימאמה וסמי אלמגריבי, ואנחנו נדבר על אלמגריבי אחר היום. אנחנו מדברים היום 50 שנה אחורה, ישראל מנצחת ניצחון מוחץ במלחמת ששת הימים, משחררת את ירושלים, מצעדים צבאיים ברחובות, עם ישראל עולה בהמוניו לכותל המערבי, והדבר הזה יוצר גל ענק של שירי ניצחון, תקליטי ניצחון באופן כללי.
בהחלט, בהחלט. הארץ מוצפת שירים, זאת בעצם המלחמה שנכתבו עבורה הכי הרבה שירים. הכותבים הגדולים, המלחינים הגדולים, הזמרים מהשואה הראשונה, כן. כולם רצים לאולפנים.
ירושלים של זהב.
ירושלים של זהב, זה האוסף של עד ארצי. זה שורף את החנויות, זה הדבר הכי חם. הרדיו משמיע את זה כמובן, זה הדבר הכי מגויס שיש.
והיום אנחנו מדברים על עוד כמה תקליטים שהוקלטו באותם שנים, דווקא בערבית.
עוד כמה שירי ניצחון שלא שמעתם ברדיו, כאילו יש מי אותם ברדיו.
אפילו אני לא שמעתי עד שאתה יצאת עם זה.
אז תשמע, אז במחקר שעשיתי לתערוכה שלי, זמר בודד הוא הלב, הלכתי וחקרתי גם את קוליפון, שזאת החברת תקליטים היחידה שתעדה מה ששמעו ומה שאהבו כאן בשנות ה-50 וה-60. ומצאתי כמה עשרות תקליטונים של אומנים ישראלים, חלקם מאוד מאוד נחשבים, והם הקליטו תקליטונים שהם שירי ניצחון. זאת הייתה התגובה הרגשית שלהם לניצחון הזה. רק תראה כמה שזה מורכב, הם שרו את זה בשפת המקור, בערבית, במרוקאית. כמובן שלא ישמיעו את זה ברדיו, והמוצר הזה הוא הדיסוננס הכי גדול של המוזיקה המזרחית של התקופה ההיא. אנשים שרצו להביע את מה שחב אלברשטיין, אריק איינשטיין, יורם גאון הביאו
בשפה שלהם,
בשפת האם שלהם.
כמה שמות, בואו נזרוק רק כמה שמות של אומנים.
אז תראה, פטי ארמון ששמענו קודם, כן. עם קובי, גם הוא הקליט תקליטון
כזה. אבא של קובי פרץ.
אבא של קובי פרץ, סמי אמר, אח של ג'ו אמר, הקליט, סלימן אלמגרבי, שורה ארוכה, מנגו בוארון, שורה ארוכה של אומנים הקליטו, אתה יודע... שלחו את זה בטח לרדיו.
לא, זה לא.
זה בטח לא, כן. לא זכה
אפילו ליחס. לא זכה למעמד של להעיף את זה בתור...
אפילו לא צלחת, כן. מורפפת.
ואנחנו שומעים ברקע את סמי אמר, אח של ג'ו אמר?
אח של ג'ו אמר, אולי הצל הגדול של, כן. האח גרם לו בשנות ה-60 לפרוש מהתחום, כי לא שמענו עליו, הוא באמת לא ייצר, כן. לעתים. אבל אני רוצה להקריא לך תרגום שהזמר שמעון בוסקילה תרגם עבורי את השירים האלה, כי נורא עניין אותי מה הם אומרים, כן. אני לא דובר מרוקאי.
אז את השיר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, השיר, כן. ענאיה דיין.
נכון, אז דיין יא דיין יקירי, האהוב שלי, אדון הצבאות, רבין ורופאי, ילד הרחמים, כמובן מדברים על כל החבורה הזאת שניצחה את המלחמה. דיין היקר שלי, אתה נשמתי ועוצרי, אתה בלב שלי השמח. איך שיגעת את כל האויבים, מסובבים אותך אחים, אלוהים יעזור לך, איך תיעטת באויבים וישאיר אותך כל חייך בריא. אתה,
כן.
מעלה על דעתך היום שיר של זמר,
כן, לא.
ששר למנהיג, לאיש צבא. זה אנקדוטה מאוד מאוד מעניינת.
אני שוקל עכשיו לכתוב איזה שיר עלה לגבי אשכנזי או משהו כזה. טוב, בוא נשמע כמה צלילים מהשיר. סמי אמר, אנה יד דיין. שיר הלל למשה דיין.
שיר
אהבה לגנרל
ממש. דיין היה הגיבור של המלחמה הזאת, היו שם גם אשכול וגם רבין.
בכל העולם אגב יצא שמו למרחקים, פסלים ומרצ'נדייז.
היה בו משהו, הייתה בו איזה קריזמה של שריף, של האיש שבא לעשות סדר במדבר הקשה הזה, וזה תפס את האוזן ותפס את העין. והשירים האלה כמובן לא הושמעו ברדיו.
כן, בוא נדבר על העטיפות של התקליטים האלה. שלחת לי ככה את העטיפות, חבל שאין לנו. אנחנו נעלה את זה לפייסבוק.
נעלה את זה לפייסבוק. העטיפות מאוד מעניינות. הן דומות למה שקרה בעטיפות של התקליטים הישראלים, מה שנקרא, שיצאו בהד ארצי ומקולית. מיליטריזם טהור, הכותל המערבי, חיילים על טנקים, מנופפים, הניצחון, הניצחון.
התמונות אומרת... של הגיבורים, של דיין, של רבין.
ודאי, האנשים האלה הפכו לאייקונים שהריצו אותם.
וואו, זה פשוט חזק מאוד, ואתה יודע, זה מפליא אותי שבכלל, גם אספני מוזיקה וגם אנשים שאתה יודע... הייתה תחייה לכל הז'אנר הזה של תקליטים משנות ה-70 ושנות ה-60 בקוליפון וכל הז'אנר הזה, והתקליטים האלה אפילו בתחייה הזאת נעלמו לגמרי.
הם נעלמו לגמרי, אני חושב שהם הודפסו במעט מאוד עותקים, כנראה שלא הייתה להם דרישה גדולה, וגם אצל האספנים קשה מאוד למצוא אותם, כי הם באמת איזה מין פריט תת נושא כזה.
כן. אולי תספר לנו, אירן, קצת על החברת התקליטים הזאת. ראיתי על התקליטים זקיפון, ואתה אומר שהיה שם אחר.
אז קוליפון, נגיד במילה, זאת חברה שהוקמה בשנות ה-50 ביפו, כיכר השעון עדיין קיימת, מזמין אתכם, ממליץ לכם.
משפחת אזולאי.
משפחת אזולאי. הם זיהו איזשהו צורך בעיר המעורבת הזאת יפו, למוזיקה ערבית, טורקית, טוניסאית, לובית, והם פשוט ראו מסביב שאף אחד לא מקליט אותם, הלכו והתחילו להקליט, בנו אולפן הקלטות, והם אחראים לתיעוד היחיד שיש למוזיקה המזרחית של השנים האלה, בלעדיהם לא היינו יודעים מה הלך כאן בכלל, והם הקליטו מאות תקליטים ותקליטונים של הזמרים הכי הכי גדולים.
כן.
והם גם הקליטו את הדברים האלה, וגם הקליטו זמרות ומקלות ותזמורות, והכוח שלהם, אפילו את זוהר ארגוף, את התקליטון הראשון ב-77, הם הראשונים שהוציאו.
כן.
התקליטון שלא הצליח כמובן, צביקה פיק הראשונים.
תקליטון הרוק.
תקליטון הרוק. צביקה פיק, האלבומים הראשונים, הם הקליטו. הם מאוד מאוד מעניינים, הם פועלים עד היום, מתעסקים בעיקר במוזיקה של פיוטים ושל מסורת, אבל...
לשמר גם את כל האוצר הזה, שאני יודע שחלק ממנו גם נעלם, לא? הייתה שם איזושהי שריפה.
חלק נעלם, מזל שיש אספנים שכל אחד מוצא מפה ומשם את התקליטים האלה. ביחד יש כאן איזה קורפוס מאוד מאוד גדול של יצירה.
מדהים. ורב תרבותי מאוד, נכון? גם יוון, גם תימן, גם מרוקו, והרבה...
הם גם הראשונים שמכרו כאן אום קולטוג, שאי אפשר להשיג. הם הביאו ממצרים, התפיסו כאן. הם היו המפיצים של התרבות הזאת כאן.
מדהים. אוקיי, אנחנו שומעים את סלימאן אל-מגריבי.
נכון.
ספר לנו מילה עליו.
אז גם זמר מאוד מאוד אהוב בקהילה המרוקאית, והתקליטון הזה נקרא דיין ורבין. גם העטיפה רואים את דן ורבין, אפילו את אריק שרון רואים שם בקטן.
וואלה.
כן? אני חושב שגם את עזר ויצמן, נעלה את זה לפייסבוק ואתם מוזמנים לנסות לזהות.
בפייסבוק של כאן תרבות ושל...
של כאן כן, תרבות כן, ושל כן. של התוכנית.
כן.
בואו נשמע את זה.
יאללה.
לא, אנחנו שומעים את פלפל אל-מסרי.
התבלבלנו.
התבלבלנו, אבל לא נורא, אוקיי. נגיד עליו משהו. פלפל אל-מסרי הגיע ממצרים, היה שחקן לרגע בקולנוע המצרי, הגיע לכאן, ניסה את מזלו, דווקא הצליח לו, הוציא שני לעתים, החופש השנתי, בתשלומים, שזה מין שירים קומיים כאלה.
אלה מהשירים הראשונים ממש. של מוזיקה מזרחית בישראל, כן, בעברית. כן?
גם קוליפון הקליטו אותם, צריך להגיד.
כן.
ממש מהניסיונות הראשונים. ואחר כך התחיל הדיון, האם זה נלעג, האם השימוש בעברית לא נכונה, הוא נכון או לא נכון. שוב, מדובר
תכף
בביטור.
תכף נדבר על זה, בוא נשמע קצת את השיר.
בוא נשמע.
בסיני גם בטירן כוחותינו מתקדמים בסיני גם בטירן כוחותינו מתקדמים בירושלים ובגולן חיילינו מנצחים לכדור ובדור עם ישראל תמיד גיבור תודה לאל תודה לאל שיש לנו את הכותל. תודה לאל.
שומעים את האושר בקול שלו.
תשמע, הוא נהנה.
הוא ממש נהנה מכל תו ואות.
שומעים שהוא מתרגש מזה? תשמע, זה ביטא איזה רחשי הלב שהיו, אז אין
עניין. כן, אנחנו מתארים תקופה שהיה ממש חשש קיומי פה.
ממש, ממש. אחרי המלחמה מדובר בתראה, הארץ הזאת שילשה את גודלה, ואנשים התחילו לנסוע למזרח ירושלים, והייתה הרגשה של זהו, אנחנו הכי גדולים בעולם, אנחנו קצת סובלים.
יודעים מה הולך לקרות קצת בהמשך.
זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אבל מדובר בתקופה של אופוריה גדולה מאוד, והשירים זה חלק מהביטוי שלהם.
כן. והוא דווקא שר בעברית.
הוא דווקא בחר לשיר בעברית.
כמו תמיד, זאת אומרת, הוא...
כן, הוא בעיקר
שר בעברית. הוא, בעברית כן?
הוא כאן לא הקליט בערבית בכלל, כמו שאני יודע לפחות.
כן, אבל המוזיקה הערבית ברקע.
המוזיקה או... לגמרי ערבית.
אני אתן לעצמי, זה בטח רשות השידור
בטח
ברקע.
בטח תזמורת כל ישראל כן. בערבית. זאת אומרת, זה לא התזמורת בשמה, אבל הנגנים כולם כן, ניגנו אותם. בקפה נוח ובחפלות, וגם בהקלטות.
זה יפה יפה, בוא נשמע עוד כמה צלילים של זה ואז נשמע את סלימן אל מגריבי, כן?
האויב עשה אבדי, ראה כוחותינו,
הוא עשה אבדי,
עשה אבדי.
האויב עשה אבדי, ראה כוחותינו, אמר וואי וואי, כבשנו לו את כל סיני, עד התעלה ואמר די די, הולך דור ובדור, עם ישראל תמיד גיבור.
כאילו יש פה איזושהי, יש הרגשה, הוא עושה מזה קצת צחוק, כאילו מדובר ב... אתה יודע, אני רוצה להגיד בזהירות, כאילו מדובר באיזה מלחמה פנים ערבית במובן מסוים.
קצת, כן.
בסיפור הזה, זאת אומרת. זה כמו, זה מזכיר לי קצת את הסרטון שמגב והחמאס, היה לפני איזה כמה שנים. החמאס הפיק סרטון ומגב ענו להם, וזה היה נשמע כמו פתאום איזה מלחמה נורמלית כזאת, וכאילו אנחנו חיים באמת. זה היה נורא אופטימי בעיניי. כן, אז עכשיו אנחנו שומעים את סלימן אל מגריבי.
כן.
חזרנו למרוקו.
רגע, אולי זה דיין, יא דיין, תכף נראה מה זה עכשיו.
כן.
Dayan ya dayan dayan ya habibi ya sid el rijal
od shira le le dayan
ya habibi ya wald el hanan dayan ya habibi ya sid el rijal rabbin ya habibi ya wald el hanan
ya rabbin uzkar
תחסו לזה בשיא הרצינות, זאת אומרת, כן. זה לא הייתה דחקה, זה היו שירים ששקיעו בהם,
אני חייב להגיד שהמרוקאים נראים נשמעים קצת יותר רציניים בסיפור הזה.
פלפל מסרי הוא באמת קצת יוצא דופן, כן. גם אצל המצרים.
ערן, בוא נדבר קצת על התערוכה שאתה עצרת, עדיין
מוצגת עד
סוף דצמבר במוזיאון אשדוד בשם זמר בודד הוא הלב. ואתה יודע, אני מפנה לך את השאלה שהועלתה בתור מישהו שנושא את השם ליטווין.
כן.
אתה יודע, איך דווקא אתה הגעת למוזיקה הזאת?
תשמע, בעיניי הדיון הזה, איפה הסבא והסבתא נולדו, דיון מאוד של פעם. מפתיע אותי שהם ממשיכים לדבר על זה, אבל אני מבין כמובן מאיפה זה בא. תראה את הארוחה, צריכה שיתקיימו בה שני תנאים בעיניי. סקרנות וסוג של מקצועיות. הסקרנות הייתה, זאת מוזיקה שלא גדלתי עליה, לא שמעתי אותה בבית. נחשפתי עליה רק כשהתחלתי לאסוף תקליטים, ואז גיליתי עוד זמר ועוד זמרת ועוד להקה שלא הכרתי. והסקרנות הזאת הובילה להעמקה של המחקר ולרעיונות של אנשים, גם ראיינתי אותם ברדיו. וכל הדבר הזה הצטרף לעבודה מאוד מאוד מחקרית של מה היה שם, מי היו הקולות הבולטים, האופנות שהשתנו עם הזמן. והניסיון שלי בתור עורך מוזיקה ברדיו, כל הדברים האלה הצטרפו לאיזה סוג של ניסיון שיכולתי לקחת את הדבר הגדול הזה שנקרא מוזיקה מזרחית ולבדוק אותו, להסתכל עליו רגע בפרספקטיבה. אני ישראלי, נולדתי פה, ההורים שלי נולדו פה. מדובר באומנות שאני מסיים את התערוכה ב-1997 בערך, זאת אומרת, יש מרחק של זמן, אפשר להתבונן על זה. בעיניי זה לא רלוונטי, איפה נולדתי או איפה הסבא וסבתא שלי נולדו. השאלה אם התערוכה טובה, לא טובה, אם היא מנומקת, זאת השאלה.
אבל אני לוקח אותך לשאלה למקום אחר. למה הגעת, זאת אומרת, מה גרם לך, הרי אתה יודע שזה לא הדבר הכי... נקרא לזה סטנדרטי,
כן.
בכלל, לא רק, זאת אומרת, לא רק בגלל המוצא שלך, אלא בוא נתמקד בפרט בעניין הזה, מה במוזיקה הזאת גרם לך בעצם להקדיש לא מעט ממה שאתה עושה דווקא אליה?
אני גיליתי עולם חדש שלא הכרתי, לא נחשפתי אליו אף פעם, זה לא בא אצלי עם בלוטת הרגש, כן. זה בא פשוט מהסקרנות, mm-hmm. לעולם תרבותי שלם שאפשר להגיד שנגזל ממני, כמו מהרבה אנשים אשכנזים נקרא להם. אנחנו לא נחשפנו לזה לא בטלוויזיה ולא ברדיו, בחנות התקליטים שלי בכפר סבא בתור ילד לא היו בכלל, לא היו קסטות והיו תקליטים mm-hmm. של מוזיקה מזרחית. אני באתי לזה כמו לעולם חדש ובאתי עם סקרנות גדולה, ואני מקווה שעשיתי עבודה טובה. זאת אומרת, הרצון שלי היה להגיע למצב בסוף שיש איזה אמירה מעניינת. התערוכה הזאת היא תערוכה מוזיאלית ראשונה שנעשית על מוזיקה בארץ ברמה של מוזיאון, וצריך להגיד מילה טובה על מוזיאון אשדוד לאומנות, הם נתנו לי את כל המוזיאון, 3 קומות לעשות תערוכה על מוזיקה, זה דבר...
כן, זה לא דבר מובן מאליו.
לא מובן מאליו.
בפרט שמדברים על מוזיקה מזרחית.
נכון, באשדוד זה מאוד מאוד בולט, כי הם מתעסקים בתערוכות שלהם, בעניין של זהויות, בעניין של איך מהגרים מרגישים כשמגיעים למקום חדש, זאת אומרת, זה חלק מהתעסקות שלהם.
ואני חייב להגיד בתור אשדודי, שכשאני הגעתי לבקר בתערוכה, מה שהפליא אותי זה שהיו שם אנשים, כאילו, אתה יודע... באו, והמוזיאון היה, באו אנשים מנתניה, ובאו מכל מיני מקומות, רצו לראות את התערוכה. אנשים שאתה יודע, הם אמרו, אנחנו לא ממבקרי המוזיאונים בדרך כלל.
אז אני רוצה להגיד לך שזה אולי הדבר שהכי מרגש אותי בסוף מכל הדבר הזה. חוץ מהקטלוג הנפלא שיצא וכל הדבר הזה. בסוף הגיעו למוזיאון אנשים שמעולם, חלקם לא הגיעו למוזיאון אף פעם. יצא לי להסתובב ולראות אנשים שם. אני חייב להגיד לך, זה היה מאוד מרגש בעיניי, לראות אנשים מבוגרים, בני עדות המזרח, שלצערי, ובעיניי זה דבר נורא להגיד, הם מעולם לא ביקרו במוזיאון, הם לא הרגישו שייכים למקום הזה, הם לא הרגישו שהם מבינים מה קורה שם. זה אגב משהו שהמוזיאונים חייבים כל הזמן להתעסק איתו, איך מכניסים אליו עוד ועוד אנשים, איך מוצאים נושאים שמביאים לשם אנשים. בתערוכה הזאת שזורות גם עבודות אומנות שקשורות כן. למזרחיות. ואם מישהו שמעולם לא היה במוזיאון נחשף לוידאו ארט או לפסל או לציור שקשור לזה, אני חושב שעשיתי את שלי.
משהו מעולמות התוכן שלהם, ואם לחזור לנושא שלשמו התכנסנו, המוזיקאים המדהימים האלה ששחררו תקליטים, תקליטי ניצחון אחרי 6 ימים, אז גם בתערוכה יש פינה שמוקדשת
כן,
להם.
כן, כן.
ואתה יודע, מבחינתי מדובר בסוג של תיקון היסטורי אפילו, להשמיע את הקול הזה.
בהחלט, בהחלט, וזה שזה בתוך מוזיאון לאומנות, בעיניי זאת הצלחה גדולה מאוד. העניין הזה של הדרה וכל מה שנעשה לתרבות המזרחית בכלל ולמוזיקה המזרחית בפרט, זה התחלה של תיקון של מה שקורה. אני חושב שגם התוכנית שלך היא סוג של תיקון למה שקורה. תוכנית כמו שלך לא הייתה יכולה להתקיים ברדיו בכל ישראל לפני 20 שנה, אפילו כשאני הגעתי לרדיו. אני חושב שאנחנו במקום אחר היום, וצריך להסתכל על הדברים האלה. יש מה להתקן כמובן, אנחנו בדרך הנכונה, זה בטוח.
טוב, תודה רבה, ערן ליטווין.
תודה לכם.
עוצר ועורך מוזיקה גם
בכאן ג'
גם בכאן ג' ואנחנו עוברים למשה פרץ. אני חושב שזה הזמן לחזור לטעם הישן. גם אני.
תראה מה.
גם אתה?
גם אני. We'll be right back.
לחזור לטעם הישן עם הבוזוקי והאוד ועוד איזה ריקוד להיות איתך צמוד המנגינה אותי סוחפת נותנת לי שלווה בשקט ואת ניגשת מוסיפה אל תוך לי בברכה כמו שמש בזריחה שבלבך תמיד תשכון שמחה קדימה יאללה תרגיש חזק את הקצב יאללה בוא נסלק את העצב אינשאללה שבלבך תמיד תשכון
איתנו באולפן להקתו של יגל הרוש שמבצעת את שירי חיי הלילה של יהודי מרוקו זה מתחיל בחצות ותיקון חצות עם קינות על האבל והחורבן וזה מתקדם לפנות בוקר שירת הבקשות אהבה, רחמים, כמיהה בוא נשמע
לחיזיון להפוך לחיזיון בשוב אויבי אחור בשוב חשקי לאור בשוב וכל התור להישמע בנבא הפריון חליל אהמה ליונה אדמה ליונה אדמה מתי מדמה יהפוך לחיזיון יהפוך לחיזיון עת אחסה בצלע עליון ונעשו הצללים מערבי נחלי דמעה הוריד הכינורי ושבו הצללים כחליל כחליל אהמה ונעשו הצללים ליונה אדמה ליונה אדמה ושבו הצללים כחליל אהמה כחליל אהמה ונעשו הצללים
צלילי יגל הרוש
אופיר טובול
מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
תסביר לנו, מה שמענו?
שמענו פיוט שנקרא כחליל אהמה מתוך קובץ שהולך ונכתב שנקרא דיואן יגל בן יעקב פיוטים שכתבתי לצורך ביצוע בתיקון חצות כדי להחזיר בעצם את מסורת הפיוט לא להיות רק דבר שמחדשים אלא גם דבר שקורה ומתהווה
אתה כתבת פיוט בוא נעצור ניסיתי
לכתוב פיוט אתה תגיד לי זה
לא אתה יודע בדרך כלל פיוטים מימי הביניים רבי יהודה הלוי ועד לרבי דוד בוזגלו, ואחריו אני יודע שיש כמה שכתבו פיוטים, וזה לא הדבר הכי סטנדרטי.
קודם כל זה...
אתה חייב להגיד לי איך, 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 טכנית, איך כותבים פיוט.
אז לא, זה לא, זה לא, זה לא עומד בסטנדרט, אל תמיד אותי, לרבי דוד בוזגלו,
סליחה, סליחה.
סיבכת אותי פה. פיוטים נכתבים תמיד כחלק מריטואל. זאת אומרת, מה שמייחד פיוט בעיניי על פני שיר, זה שהוא חייב, הוא מעוגן בתוך תפילה, בתוך ריטואל, בתוך טקס. אנחנו בשנים האחרונות מתעסקים הרבה עם המסורת הלילית, מסורת של שירה לילית, הוצאנו את האלבום של שירת בקשות של יהודי מרוקו, וכשקצת הלכנו לארכיאולוגיה של המסורת הזאת, גילינו שבאמת היא צמחה כחלק מתיקון חצות, במובן מסוים כהמתקה של תיקון חצות.
אז אני מבין שכתבת את זה בלילה.
אז זה פיוט שנכתב בלילה.
זה לא יכול היה להיכתב בבוקר או בצהריים.
גם אם זה בבוקר, זה בתודעה של לילה.
כן. מה כל כך מיוחד? אתה יודע, לפני שנה שעברה באמת הלכתי לתיקון, סליחה, לשירת הבקשות, אז קמים, באמת, יש משהו מאוד מעלה אותך רוחנית לקום בשעה כל כך מוקדמת, הרחובות שקטים, ואתה הולך לבית הכנסת ופוגש שם איזה כמה מאות אנשים שעשו בדיוק את הדרך הזאת. מה הקסם של הדבר הזה?
אני חושב ששני דברים מרכזיים במסורת הזאת של שירה לילית. מורי ורבי, רבי דוד תורג'מן מדימונה, אז הוא פעם אמר לי שיש, כשאתה מתעורר באמצע הלילה, כן? אז בעצם הגוף עוד רדום. התודעה מתעוררת, אבל הגוף עוד רדום. וזו הזדמנות טובה לעבוד דרך מישורים של התודעה, שלפעמים הגוף עם כל ה... קצת מכביד עליה. זאת אומרת, אתה באיזושהי תודעה שהיא צלולה יותר במובן מסוים. וקל יותר להתחבר לכל מיני דברים שיש בהם עומק, שלפעמים היום לא מאפשר. כמובן שגם הלילה, כמו שציינת, יש בו שקט. יש בו שקט. אנשים שרגילים להיות ערים בלילה, יש איזו צלילות בלילה, שהמולת היום שוכחה.
כן. ו...
אני חושב שדבר שני, וזה באמת אחד הדברים שבאמת הם חזקים בעיניי בתיקון חצות, אתה יודע, ניטשה כותב,
ש... רבנו,
שכל מעשה בני האדם הם כדי שתהיה להם שינה ערבה. כל הבית שהם בונים, וההתפייסויות שלהם, שתהיה להם שינה
ערבה. רק מי שלא הייתה לו שינה ערבה יודע להעריך את זה.
נכון. ולקום באמצע הלילה, זה באיזשהו מובן, זה כאילו לגעת בלב הבורגנות ו... לצאת מתוך
הבורגנות הפנימית.
כן, בדיוק. לצאת מאזור הנוחות הזה, ולראות רגע מה... לצאת ממנו ולראות מה בוקע מתוכו, וזו תופעה מעניינת.
אני חייב לשאול אותך, תשמע, מוזיקה של שירת הבקשות ומוזיקה של, של תיקון חצות, היא בעצם נועדה ל, לשירה ריטואלית, כמו שאמרת. איך לוקחים את הדבר הזה ומעבירים את זה לבמה, למופע, עם כלי נגינה? אני יודע ששירת בקשות בדרך כלל זה, נכון. כמובן, לא בדרך כלל, תמיד. ווקלית לגמרי, נכון. בלי כלי נגינה. איך בעצם עושים את המעבר הזה? כי אני רואה שאתם לא, אתם לא מנסים לשמר פה איזה משהו. זאת אומרת, אתם לא מנסים לעשות פה מוזיאון. תקן אותי.
לא, אתה צודק. אתה צודק. קודם כל, אני חושב שגם בתודעה של המשוררים האלה, כשהם דמיינו איך אמורה לראות שירת בקשות, הם ראו אותה, הם ראו אותה
עם כלי נגינה?
עם כלי נגינה בירושלים, בתוך הבית. זאת אומרת, ברור שלשם הם כיוונו. במובן מסוים, לנגן את השירה הזאת בירושלים, זה מדגדג לך באצבעות להכניס לזה כלי נגינה.
למה? כי גם בין היתר השירים האלה מדברים על כמיהה לציון.
נכון, כמיהה לציון.
זה גם, אתה יודע, זה גם מעלה את השאלה. הנה, אנחנו כבר, אנחנו פה,
אנחנו
בציון.
פה, נכון.
אז מה, למה לשיר על החורבן ועל הכמיהה, כשאנחנו כבר
וזה כאן? וזה נוגע באמת במה שנגענו מקודם, לגבי הבורגנות שהיא... תראה, הציונות היא עשתה דבר גדול בזה שהיא הביאה אותנו לפה. אבל החזון המקורי שלה לא היה להרים מדינה. מדינות יש הרבה. הרעיון היה בסופו של דבר להביא, להקים חברה שתהיה לה בשורה שקשורה עם גאולת העולם בכללותו. וכשהגענו לפה והרמנו מדינה והתנאים הפיזיים כבר קורים, קל מאוד לשכוח ולהגיד, סיימנו את ה... עשינו את תפקידנו ההיסטורי. ואני חושב שטוב לקבוע עיתים מזומנים ולהתבונן מה עוד חסר בדרך. כי
עיתים לגלות.
הייתים להתבונן שהגלות עוד קיימת, העולם עוד בצער.
זה, זה מזכיר לי, בשבוע שעבר דיברנו כאן על, על, על חג הסיגד, שממשיכים לחגוג אותו למרות שאנחנו כבר בציון, זה חג שקמה לירושלים, מתוך האמירה שעוד לא הגענו, עוד לא הגענו לירושלים של, של מעלה אולי.
בדיוק, יש רבדים, יש רבדים במונח ציון. אתה יודע שעכשיו הופענו באפריקה, ועם ניגון ירושלמי, עם אנסמבל שנקרא ניגון ירושלמי, ופגשנו שם כמה רסטפריי, שהם מאוד התרגשו לפגוש יהודים מירושלים. אז שאלתי אותם, תגיד לי, מה הקטע שלכם עם זיון? כאילו, אתם כל הזמן... אז הוא אומר לי, אני אומר לו, מה זה זיון? כאילו, אצלכם ברסטפרי. הוא אומר לי, זיון is the highest level of spirituality. זה הנקודה הכי גבוהה של, של רוחניות, של, של חיי רוח. ויש בזה משהו שהוא מאוד משמר גם משהו מהאוריינטציה אפילו הקבלית, שציון יש לה כמה רבדים, יש לה את הרובד הפיזי שבלעדיו באמת אי אפשר להגיע לרובדים הפנימיים. אבל אני חושב שלהגיע לרובד הפיזי זה רק קצה הקרחון של מה אנחנו מחפשים באמת בירושלים. והרעיון של לבנות את ירושלים זה לבנות באמת עיר שממנה תצא תורה לכל העולם, שממנה יצא אור לכל העולם, שממנה יצא גאולה לעולם. אני חושב שזה התכלית
כן.
בסופו של דבר של, של הביאה לפה. עכשיו, הרעיון של תיקון חצות זה באמת לקבוע עיתים מזומנים. זאת אומרת, אסור כמובן לכפור בטובה המופלאה שהגיעה עלינו לשורר את השירים האלה בירושלים, אבל צריך לזכור שיש לנו עוד, עוד את השליחות, וזה באמת להוביל...
מסע שלא, שלא ממש
מסע
נגמר.
מסע שיש בו גם מימד אוניברסלי, שהוא גאולת
כן,
העם והעולם.
כן, האמת שגם על זה דיברנו כאן הרבה. שבעצם מהמקום הכי פרטיקולרי שלנו כעם יהודי שרוצה לדאוג לעצמו וגם, אתה יודע, יוצאים לעולם.
כן, כן, כן.
טוב, יגל, לפני שאנחנו נשמע עוד קטע, אני רוצה להציג את הנגנים, או שאתה תעשה את זה.
בשמחה רבה, בשמחה רבה.
תעשה את זה יותר טוב.
מן המעמקים, מרון סרויה על קונטרבאס. כן. וכל דודי דופק, אביעד בן יהודה על כלי הקשה, ועוד וגיטרה. אחי, אהובי, אוריה הרוש.
יפה. איזה קטע נשמע?
ונגן משהו מתוך שירת הבקשות של יהודי מרוקו, דבר בעיתו מה טוב, זה בדיוק קורה
עכשיו. בדיוק עכשיו.
כן, זה קורה בשבתות האלה. פיוט שנקרא יהודד שנת העיני, שכתב אותו רבי ישראל נג'רה.
ביצועים מיוחדים לקפה גיברלטר, תודה.
תודה רבה.
אתם מתכוונים להקליט את זה, זאת אומרת, הקלטתם תקליט אחד?
נכון, את שירת הבקשות הוצאנו.
העיר השחר, שירת הבקשות של יהודי מרוקו.
נכון, והפרויקט החדש הוא באמת הפיוטי שכתבנו לצורך תיקון חצות, מה שהשמענו בהתחלה.
כן.
קובץ של פיוטים, שרובה מקוריים, קומפוזיציות מקוריות, לצורך ביצוע בתיקון חצות, מתוך תקווה שמתוך זה נחזור להתכנס בלילה ולבקש את השלב הבא בביאה שלנו לארץ, שזה גאולה.
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 לחלוטין. זה גם מקסים, זה גם יופי של מוזיקה.
תודה רבה.
וזה לא פשוט גם לנגן על הכלים האלה. אתה מנגן על קמנצ'ה.
נכון, קמנצ'ה.
שזה כלי שנראה לי רק להחזיק אותו, זה מורכב.
הזכרת מקודם את, כן. את האתגר באמת להעביר ריטואל כזה לתוך במה. ואנחנו כל הזמן חושבים, קודם כל הפסקנו לקרוא לזה מופעים. אנחנו התחלנו אנחנו קוראים לזה התכנסויות. כי באמת יש לזה אופי של התכנסויות, ולאט לאט הקהל כבר יותר ויותר מכיר את המילים, ובאמת יותר משתתף גם בשירת מענה וגם בשירה. ויש אתגר באמת, אני חושב שהרבה מהאנשים שמגיעים באמת למופעים, הם באמת באים לבתי תפילה. זאת אומרת, החללים האלה שאנחנו נתינו לראות אותם, כולל הברבי והרידינג, הגענו שם, אני זוכר שראינו את אדומי השפתות שם עם ברי, זה החללי בית תפילה החדשים שלנו. זה הבתי תפילה החדשים שלנו. ויש איזשהו אתגר באמת בלנסות... להביא ריטואל לתוך במה בלי שזה יהיה מופע.
לפרק את החומה שבין הבמה לקהל.
כן, כן, כן. זאת אומרת, ליצור איזשהו חלל שהוא אחיד.
אתה יודע, הדוגמה הכי טובה לזה זה באמת שירת הבקשות. כי אתה מגיע לבית כנסת באמת בשעה כל כך מוקדמת של הבוקר, ואתה מוצא את עצמך באמצע משהו שהוא לא ברור אם הוא מופע, או שאתה חלק ממנו, אתה בטוח חלק ממנו, אבל... יש בזה משהו שהוא קסום ביותר, שאין לי מילים אפילו לתאר, לצערנו הרב אי אפשר לתעד את זה באמת, כי זה בשבת.
נכון. אני יכול לתת דווקא נחמד.
בדיוק, כן, יש בזה משהו נחמד, שאתה חייב...
חד פעמי.
חייב ללכת לזה, חד פעמי. ואני באמת, מי שמקשיב לנו, קחו את עצמכם, זה אפילו הלילה, כן? עכשיו מסוכות עד פורים, כל שנה, עונה של שירת הבקשות, יש את זה בהרבה מאוד בתי כנסת. בעיר שלי אשדוד זה, אתה יודע, וואה, זה דבר שהוא זה... כאילו, אתה יודע, זה מוסד.
נכון.
זה
נכון,
מוסד,
נכון.
זה אלפי אנשים הולכים לזה מדי שבת, ובאמת, חפשו, קרוב לביתכם.
נכון, נכון, אני תמיד אומר, אתה יודע, נכון. שאם הייתם שומעים על, אתה יודע, איזה ריטואל לילי מיסטי, כי באמת...
שמע, שאנחנו נוסעים לחול, שאנחנו נוסעים להודו, משהו כזה, אנחנו מתפללים כן. להתקל במקרה,
באיזה, שעות, באיזה
משהו כזה,
כן?
של לראות איזה משהו כזה.
אז זה נמצא פה.
זה נמצא מטר
שלוש וחצי שעות של... שירה, העולם כבר לא זז בזמנים האלה. כן. זה פלא.
טוב, יגל ארוש, תודה רבה. תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם, אופיר.
תודה רבה לכל מי שעבד על התוכנית.
שבת שלום.
שבת שלום, כמובן. יגל, תודה, וגם ערן לידווין שהיה כאן, וגם שיר זיו, המפיקה והעורכת. תודה רבה לך. תודה גם לאנשי הסאונד שלנו היום, לאוניד איזקו ותמיר צוברי. תודה רבה. שבת שלום. נהיה כאן גם ב... כן, כאן תרבות, ונהיה כאן גם בשבוע הבא, שישי ב-10 בבוקר, קפה גיברלטר.